שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לשטח משפטי, המקום כמובן בו אנחנו רוצים לחקור, להתמקד ולהפוך את המשפט לשטח רב מימדי ועשיר. בתוכנית המיוחדת שלנו היום נעסוק בסוגיות אקטואליות ובוערות בתחום המשפט בישראל על רקע הלחימה המתמשכת ברצועת עזה. בין היתר נבחן את האפשרות המשפטית של ישראל להגיש תביעות נגד חמאס בבתי משפט בינלאומיים על פשעי מלחמה. האם למהלך שכזה יש סיכוי להצליח? מהן המגבלות? מה עמדת מערכת המשפט הישראלית בנושא? נושא מורכב וננסה לגעת בו ככל שנוכל. כמו כן, נבחן לנושא חוקיות הפתיחה באש של צה"ל על יעדים ברצועת עזה. האם הם עומדים בקריטריונים של המשפט הבינלאומי, או שמה מדובר בהפרות? נאמר כך, סוגיה שמתפתחת מיום ליום. נדון בהצעות שעלו לאחרונה בשיח הציבורי בישראל. האם להכיל עונש מוות המחבלים? סוגיה שנראה שמקבלת חיות משנה לשנה, ובמלחמה האחרונה נהפכה לשיח שכמעט מקיף את החברה כולה. לסיום, נדון בפן האזרחי. סוגיית הפיצויים לעסקים עצמאים. סוגיה רחבה, נוגעת כמעט לכל בית בישראל. סוגיה שבמידה ותבוא לידי פתרון תוכל לעזור לנו לצלוח את המערכה הזאת ביתר סעט. אם כן רבותיי, זאת ההזדמנות לבחון לעומק סוגיות מורכבות הנוגעות לליבת התפיסה המשפטית והמוסרית של מדינת ישראל. איתכם מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר, הישארו איתנו. אמש הוציאה הרשות השופטת הודעה חריגה בעניין הדיונים שרצים ברשת בימים האחרונים על התערבות בגץ במדיניות הפתיחה באש. ליבת הוויכוח היא ההוראות שניתנו בזמנו לצהל על ירי לעבר חשודים בגדר. צד אחד טוען כי בגץ מעולם לא מנע מצהל לירות לעבר חשודים בגדר. הצד השני טוען כי הפרקטיקה של בגץ במישרין ובעקיפין היא זו שהמיטה עלינו את האסון. תוכן המכתב שפורסם אמש מתייחס לעתירות שהוגשו במסגרת האירועים האלימים שהראו בגדר בשנת 2018, בו מוזכר כי בגץ דחה את העתירות על הסף וציין בפסק הדין כי מתחם התערבותו מצומצם ביותר. נמצאים איתנו בעניין הזה דוקטור מתן גוטמן, דוקטור למשפטים, שימש כיועץ של שר הביטחון, של השר לביטחון פנים לשעבר אבי דיכטר, כעוזר משפטי של כבוד השופט ברק, כעוזר משפטי של השופט סלים ג'ובראן, וכראש מטה במשרד מבקר המדינה לשעבר יוסף שפירא. שלום אדוני.
טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
הייתי רוצה לפני שנצלול לעומק הדברים, בדקות הספורות שיש לנו, אם תוכל לגעת רגע במשמעות הכוללת של הדברים. מה המשמעות ארוכת הדבר של פסיקה כזו, וכיצד אנחנו יכולים לראות את כוח ההתראה של צהל מכוחה?
תראה, אני חושב שבכל הכבוד נעשה פה קצת בלבול, קצת קשירת סוגיה שאינה קשורה כמובן לאירועים הזוועתיים של מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר בשמחת תורה. אנחנו חוזרים לשנת 2018. באותה תקופה, אם אנחנו נזכור, החמאס למעשה ארגן הפגנות. היו הפגנות מאוד, חלקה מאוד אלימות, על הגדר. היה הפגנות רבות מאוד על הגדר. לא הייתה שום שאלה בנושא של האם יש מה שנקרא פרימטר ביטחוני, היינו, האם יש איזשהו אזור מסוים שאם נכנסים אליו אפשר לראות, זה בכלל לא קרה, צהל ויתר על הפרימטר הביטחוני, ללא קשר לבגץ, זה היה חלק מכנראה השיטה המבצעית של צהל, אני כמובן לא מומחה בכך. היה הפגנות על הגדר, ואז עלתה שאלה משפטית, מה קורה כאשר יש הפגנות על הגדר, אבל גם עולה חשד שזה לא מדובר רק בהפגנות תמימות כמובן שאזרחים באים ומפגינים, אלא מנצלים את אותם הפגנות על מנת לשים לדוגמה מטעני צד, על מנת לנסות ולראות מהגדר, זאת אומרת לעשות פעולות חבלניות. ועלתה שאלה משפטית בעצם מה צריכות להיות כללי הפתיחה באש במצב הזה. כי אנחנו יודעים שבמצב הרגיל, כמו שאנחנו יודעים, בלי קשר לגדר, אנחנו יודעים שכביכול במצב רגיל, יש פותחים באש כאשר נשקפת סכנת חיים.
השאלה...
על אש חיה, כמובן.
כן.
שיכולה להרוג, קטלנית. וזאת השאלה שעלתה.
אני מבין לך ש... כן?
לא, אני אומר, צהל פיתח למעשה איזושהי מתודה, איך בעצם לעשות אכיפת חוק, ובעצם לגרום לכך שמישהו מסית מרכזי, מישהו פעיל מרכזי, זאת אומרת, לא אזרח שם שעומד, אלא רואים אותו, מניף את הדגלים, מביא את האנשים, אפשר למעשה לכרוז לו, לראות עליו ברגל, ואז גם לראות ולהרוג. כמובן שאם רואים אדם עם נשק, מחבל, מזהים, אפשר לראות בו ללא בעיה.
אז אני מבין, אתה מייתר את הנקודה באמת שרציתי לשאול אותך, אז נדרשת חקיקה חדשה כדי לאזן בין הצרכים הביטחוניים וההומניטריים, מכל היבט שהוא. בלי חקיקה, הצבא בעצם ידיו כבולות.
תראה, במשפט הבינלאומי, שהוא בעצם זה שמסביר לנו, מכיוון שאנחנו מדברים בעצם באזור שהוא לא בתוך מדינת ישראל, כן? הוא אזור שהוא למעשה מה ששולט בו, זה הכללים של המשפט הבינלאומי, דיני הלחימה. דיני הלחימה יש להם שני כללים מאוד מאוד מרכזיים, שכל העולם מדבר עליהם, אנחנו עכשיו רואים אותם גם במה שאנחנו רואים בדיון בעולם. כלל מספר אחד קוראים לו כלל ההבחנה, כלל מספר שתיים זה כלל המידתיות. מה זה כלל ההבחנה? כלל ההבחנה בא ואומר, תירה במחבלים, תירה בחיילים, תירה במטרות צבאיות, אל תירה באזרחים. זה כלל מספר אחד. בעולם הישן, שאנחנו נלחמים נגד הצבא המצרי, זה נורא קל. אנחנו יודעים מה זה לראות בחייל, ומה זה לא לראות באזרח.
דוקטור גוטמן, עברת לנו את הנקודה, כן?
בדיוק, בלחימה אסימטרית, מה שנקרא, בלחימה של צבא, אל מול ארגון טרור, שבצורה שפלה משתמש באזרח, על מנת להיות מחסה, על מנת מגן אנושי, פה מתחילות שאלות מאוד קשות, באמת, של איך אתה מיישם את הדין הכללי של דילי הלחימה במציאות הזאת. לזה מתחבר כלל השני, כלל המידתיות. מה אומר כלל המידתיות? כלל המידתיות אומר שאתה רוצה להציג תוצאה צבאית מסוימת, ויש נזק אגבי. היינו, אתה עכשיו אומר, ראו, אני יודע שיש באזור מסוים מפקדת טרור שמוציאה פעולות טרור כל הזמן, ממש פעולות טרור מסוכנות, אבל כדי להוריד את המפקדה הזאת, אני צריך להוריד בניין של 20 קומות, ויכול להיות שיהרגו 200 איש. אז אתה בעצם, מה אומר לך המשפט הבינלאומי? תעשה את השקלול. האם הערב של 200 אנשים וערס הבניין הוא מידתי, הוא שקול, הוא שווה כדי להרוס את אותה מפקדה? זה בעצם מה שאומר המשפט הבינלאומי, וזה בעצם שאלת המידתיות שכל הזמן חוזרים עליה.
שאלה שיש לציין חוזרת על עצמה כמעט בכל ענף משפטי, גם בענפים אזרחיים.
זה מגיע משם.
משם זה מגיע.
עקרון המידתיות, כמו שאמר את החל במשפט האזרחי, במשפט החוקתי, במשפט המנהלי, ובמשפט הבינלאומי, זה עיקרון משפטי מאוד מאוד חשוב. העיקרון שבא ואומר, אתה לא הורג זבוב עם פטיש 5 קילו.
אני מודה לך, דוקטור גוטמן, והייתי...
כדי להרוג את הזבוב.
הייתי רוצה שנעצור בנקודה הזאת, נכון? בסופו של דבר אנחנו מקווים שהשכל הישר ינצח, ואני מודה לך על הדברים. בעניין הזה של המידתיות, נמשיך מכאן, הייתי רוצה, מצטרף אלינו עורך דין מוריס הירש, חוקר במרכז הירושלמי, הייתי רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אדוני, שלום קודם כל.
שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה. עד כמה לדעתך העניין המידתי, כמו שסיימנו כעת, השתנה בעקבות המערכה האחרונה? הרי מן הסתם מידתיות, כפי שידוע לכולנו, עורכי הדין שעוסקים בנושא, משתנה בהתאם לפסיקות כמובן, אבל גם בהתאם להליכי רוח בחברה כאלה ואחרים, והמלחמה האחרונה הביאה את השינויים. מספיק לראות את היחס העולמי לחמאס, מספיק לראות את הגילויים הביטחוניים שישליחו בעתיד על היחס לחמאס. עד כמה לדעתך אז גם המידתיות השתנתה בעקבות השינויים האלה?
אני לא חושב שעניין המידתיות באמת השתנה, זה רק הגישה. היכולת של צהל ומדינת ישראל ככלל לראות את המחבל, את האויב מצד השני, ולהגיד שלנו יש אינטרס מובהק בלפגוע באויב הזה ולנטרל את כל היכולות שלו. זה נושא שהוא ממש כלל ברזל של המשפט הבינלאומי, ופה אני צריך רק לומר שיש הבדל בין המידתיות הכללי, מדברים עליה במשפט הרגיל המנהלי, לבין מידתיות בדיני לחימה. דיני לחימה אומר שאני לא פוגע באנשים שהם חפים מפשע, אבל, והאבל הזה הוא גדול. ייתכן וחפים מפשע יהרגו כתוצאה מפגיעה במטרות צבאיות. מה שאנחנו רואים בלחימה האחרונה, שצהל ממש פוגע בכל התשתיות של האויב באופן נרחב בעזה. עכשיו, אני לא חושב שיש באמת שינוי בדברים האלה. כל הנתונים שנזרקים לאוויר לגבי מספר ההרוגים בעזה, חלק גדול מהם, אם לא הרוב שלהם, הם באמת פעילי טרור. וזה אנחנו צריכים לזכור. המבחן של המידתיות לא השתנה. רק הדרך לראות שיש פה אויב שיתמע את עצמו בתוך האוכלוסייה האזרחית, ושיש ערך רב בלפגוע בכל המפקדות האלה.
אם באמת המידתיות היא דבר כל כך גמיש, אתה רואה איזשהו טעם בחקיקה חדשה? אם אנחנו נתונים כל הזמן לשינויים מול האויב איתו אנחנו מתמודדים, בסוגריים אנחנו בעצם גם פנינו לצפון תוך כדי שאנחנו מדברים על האויב הדרומי, אולי נשאיר את המקום הזה להתפתחות בפסיקה. נפעל כמו שאנחנו רואים, כפי שציינת כעת בינינו, מהי המידתיות הנכונה עכשיו. שנינו, שני צידי המתרס יודעים מי דובר אמת ומי לא, ונקווה שהעולם יישר קו עם המידתיות הזאת. למה גוברות או הדעות או גוברים הקולות שיש צורך בחקיקה חדשה? מאיפה מגיע החשש הזה?
אז אני לא בטוח שנדרשת פה חקיקה שונה. המשפט הבינלאומי נותן מענה לדברים האלה. רק מה שפוגע ומה שמפריע בתוך השיח הזה, זה למעשה הבנה מוטעית של המונח של מידתיות וכלל המידתיות בדין הבינלאומי. פה שוב צריך לחדד. הלחימה של צה"ל מתמקדת במטרות הצבאיות, ויש מטרות צבאיות למחביר בעזה. מה שהיום מתאפשר, שהוא שונה בעבר, שונה מעתירה למשל ב-2018 שעסק בהורות הפתיחה באש מול עזה, זה באמת ההבנה הרחבה של התמונה. אילו היינו יודעים ב-2018 למשל, שהייתה אז עתירה של האויב מבפנים נגד הוראות הפתיחה באש במסגרת צעדות השבעה קראו להם בעזה, אם היינו יודעים אז והיינו יכולים לשקף גם לציבור וגם לבית המשפט את מה שבאמת ידענו, זה הרי מסמך שנחשף של שר הביטחון שאומר שחמאס קיבל החלטה אסטרטגית ב-2016 להעביר את הלחימה לתוך שטח ישראל. צעדות השיבה ב-2018 היו באמת ניסוי כלים ראשון. איך אני יכול כחמאס להניע מספר גדול מאוד של מחבלים אל עבר הגדר, לפרוץ את הגדר ולקחת באמת את המילים של יחיא סנוואר כהווייתם. המטרה של הצעדות היו כדי לעבור את הגדר ולקרוע את הלבבות של הישראלים מגופותיהם.
ניסוי שהתממש. ניסוי שהתממש כעבור לא פחות מחמש שנים.
בדיוק, הניסוי הזה המשיך והמשיך. אלמלא קורונה באמצע, כנראה שהיינו רואים את התוצאה עוד לפני כן. וזה באמת העיקרון, שקשה מאוד לשקף את הדברים האלה במסגרת מסמכים גלויים לבית המשפט, שהולך לכל העולם בהבנה שמי שעותר נגד הדברים האלה, הם למעשה פועלים בשירות האויב, למען האויב, וכל מידע שיוצא במסגרת הדיון מועבר שירות האויב. זה הסכנה.
עורך דין הירש, אני מודה לך על הדברים, החכמתנו, ונקווה שהדברים יהיו לתועלת. תודה רבה.
תודה רבה.
בימים אלו ישראל שוקלת להגיש תביעות כנגד חמאס לבית הדין הבינלאומי בגין פשעי מלחמה. סוגיה שצפה בעבר, אבל בתקופה האחרונה מקבלת משנה תוקף. מצטרפת אלינו בעניין זה ניצנה דרשן לייטנר, עורך הדין מארגון שורת הדין. שלום לך גברתי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. זה בעצם בהמשך ישיר לדברים ששמענו כעת, הרי אנחנו כל הזמן עוזקים את עצמנו בשאלות משפטיות מול האויב האכזר הזה. אבל אני רוצה לקחת אותך לסוגיות בהן את עוסקת. האם לדעתך הצד המשפטי הזה משרת את האינטרסים של ישראל?
תראה, מדינת ישראל נמצאת בזירה הזאת בין תרצה בין לא תרצה. השלב הבא זה אחרי המלחימה, הוא אפילו באיבה, זה תביעות לבית הדין הבינלאומי בהאג כנגד חיילי צה"ל בגין ביצוע פשעי מלחמה. למעשה יש כבר חקירה כנגד ישראל שנפתחה לפני שנתיים על ידי התובעת הקודמת של בית הדין, והיא קבלה את ידיו של התובע הנוכחי, והוא בלית ברירה, רוצה או לא רוצה, חייב להידרש לסוגיה הזאת. הוא היה למעשה כבר כאן, והודיע שיש בדעתו לחקור את הפשעים האלו.
אז
את
בעצם,
הזירה הזו כן. אי אפשר להשאיר ריקה.
אז כשאת אומרת לא להשאיר אותה ריקה, את אומרת בוא נקדים תרופה למכה ונתבע את האויב שלנו ממקומות אחרים, לא קשורים למה שהולכים לתבע אותנו?
נכון, ממקורות סמכות אחרים. אנחנו לא נסתמך על מה שהפלסטינים טוענים, כי אנחנו לא מסכימים לזה. הם טוענים שיש סמכות לבית הדין לשפוט בגלל שהרשות הפלסטינית היא מדינה חברה בבית הדין והיא חתמה על אמנת רומא. דבר שהוא עזוי לחלוטין, כי הרשות הפלסטינית איננה מדינה, כידוע. יחד עם זאת, בית המשפט קיבל את הטענה שלה, ולקח לעצמו סמכות. כנראה היה לו משעמם לדון רק בסכסוכים בין שבטים באפריקה, והוא רצה דבר שהוא סקסי, שהוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
או בין מעצמות.
לא בציניות, אלא... כן.
או סכסוכים בין מעצמות ששם הוא לא מעיז להכניס את ראשו. הייתי רוצה אבל לשאול אותך...
בסוף וכך.
כן, הייתי רוצה אבל לשאול אותך כך. הרי בסופו של יום חמאס, אנחנו יודעים, נטע לידיו את מושכות השלטון ברצועה, ובאופן רשמי, כמדומן אנחנו שמענו תזכורת לזה רק לפני כמה ימים, בעל הבית, לפחות על פי חלק ממדינות המערב, היא הרשות הפלסטינית. עד כמה זה מחזק את יכולת התביעה שלנו מול הרשות הפלסטינית בטריבונלים בינלאומיים, כשאני מתכוון גם אולי אפילו לתביעות אזרחיות, עד כמה עובדה, כמו ששאלתי, שמדובר בעצם בצילה של הרשות הפלסטינית, הרי החמאס נטע לידיו את המושכות, יכול להיות שהרשות מצפה לאיזשהו יום לחזור לשם, כולנו תקווה שלא, עד כמה זה עוזר לנו, במיוחד לאור העובדה שזיהינו כעת על רשויות מדינתיות של ממש ששירתו את החמאס, זה מה שאנחנו מגלים עכשיו כשהצבא נכנס לשם. האם זה נותן לנו כוח נוסף או הפוך? יש שיאמרו שכשאנחנו נאבקים מול מדינה, בעצם אנחנו כמו כל שתי מדינות מסוכסכות שאין לנו שום יכולת תביעה בעניין הזה.
לא, אז יש יכולת תביעה, ואנחנו בשורת הדין כבר הגשנו תביעות כנגד הרשות הפלסטינית בגין הסתה לטרור ותשלומים לטרור. זה המדיניות של הפייפסלי שהיא נותנת לאסירים שיושבים בבתי הכלא. הבעיה היא שבית הדין לא דן בתביעות כנגד הרשות הפלסטינית, הוא משום מה מחריג אותה, הוא מוציא אותה מהסכסוך, למרות שהרשות הפלסטינית היא זו שהלהיטה את כל הנושא הזה וגררה את בית הדין לדון בסכסוך הזה. התביעות של פשעי מלחמה ידונו על פשעי עבר, כלומר מי שבאמת מבצע את הפעולות בשטח, זה יהיה כנגד צהל על הפעילות שלו בעזה, וזה יהיה כנגד החמאס על טבח של 7 באוקטובר. הרשות הפלסטינית, כן, היא מחוץ לסוגיה הזאת, וגם אם היא תיכנס לעזה, בעזרת השם היא לא תיכנס, כי אין שום סיכוי שהיא יכולה לקחת את המושכות ולנהל שם את העניינים, רשות מושחתת, נחשלת, נחלשת וכדומה, גם אם היא תיכנס לשם, הרי שהיא לא נכנסת בנעליו של החמאס, היא לא לוקחת על עצמה את מעשי הטבח שהוא ביצע, היא פשוט מתחילה כביכול מקו אפס והפנים קדימה. אז קשה יהיה להטיל עליה אשמות בגין המעשים הברברים של החמאס.
אם ככה באמת מדברייך במבט צופה פני עתיד, בין כך ובין כך, תהיה לכם עבודה.
לחלוטין, כן. אנחנו הגשנו תביעות כנגד ראשי החמאס בבית הדין הבינלאומי. כל המעשים שנעשו, שריפת אנשים בחיים, ביטור איברים, עריפת ראשים, כל הדברים האלו, אונס, הם מעשים שנחשבים פשע בינלאומי שנקרא ג'נוסייד, רצח חם, וכמותם הם יכולים להידון בבית הדין. אנחנו גם ביקשנו יותר מכך, כבר להוציא צווי מעצר כנגד ראשי החמאס, לא לחכות לחקירה, כי לדעתי אין מקום לחקור. כל הפשעים האלה מצולמים, מתועדים היטב, ניתן לראות אותם בראש גלי, לא נסתר שום דבר, ולכן הצעד הנדרש כרגע זה הוצאה מיידית של צווי מעצר, שיחייב את כל המדינות שחברות בבית הדין. יש 123 מדינות, כל מדינות אירופה, אוסטרליה, קנדה, הרבה מדינות באפריקה, כולן חברות בבית הדין, הן יהיו מחויבות לצו המעצר.
עורך הדין לייטנר, זה נושא... מרתק, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל הנושא מרתק, ואני מאמין שעוד ניפגש בתוכנית הזו, ומן הסתם גם נרצה לשמוע על ההתקדמות שלכם. אני מודה לך מאוד, החכמת אותנו.
תודה.
תודה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ותכף יהיו איתנו כאן רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני עצמאים. בימים אלו, כמה סוגיות אזרחיות, כלכליות, צפות ועולות. אחת מהן היא סוגיית הפיצוי לעסקים עצמאים. הממשלה והכנסת מנסות לגבש כל מיני מתווים שיתנו פתרון לנושא הזה, אבל נראה שאין באמת פתרון מקיף. והייתי רוצה ברשותכם להקיף אותו בקצרה, נכון למועד בו אנו עומדים היום. כרגע, עסקים עצמאים יכולים לקבל פיצויים באופן כזה או אחר לידי הגשת בקשה, אבל הנושא הזה גם אחרי שהוא הוסדר, החריג כמה וכמה עסקים. למשל, האם הנושא של קבלת הפיצויים בתקופה הזאת שונה מקבלת הפיצויים בתקופת הקורונה? כזכור, בתקופת הקורונה, כדי לעודד את המשק, כדי למנוע מכמה שיותר עסקים ליפול, אישרה הממשלה, ולאחר מכן גם הכנסת, מתן פיצויים באופן מיידי, כשהמחשבה הייתה שלאחר תקופת הקורונה, מי שלא זכאי לפיצויים, יחזיר אותם. אגב, מצב שעד היום לא קרה לחלוטין, היה החזר חלקי, חלק מהעסקים נהנו ונהנים עד היום מהפיצויים שאולי לא הגיעו להם לפי שורת הדין. יש שיאמרו שזה המצב שצריך להיות גם היום. לקבל את מלוא הפיצויים בצורה מוחלטת, ואחרי המלחמה יחזירו מי שיחזירו. הנקודה שבעקבותיה יש כאלה שחושבים שזה לא נכון לפעול כך, היא שלא כל המשק באותו המצב. ואם הפעם נפעל בצורה כזאת ונחריג את העסקים האלה שלא מגיע להם, תיווצר אפליה הרבה יותר גדולה. זו סוגיה שאנחנו רוצים להמשיך ולדון בה, אנחנו נרחיב בה בתוכניות הבאות. מה שהיינו רוצים לבקש מכם המאזינים, היות וזו סוגיה רחבה ואנחנו רוצים לגעת ולהועיל כמה שיותר, היא לפנות אלינו בעניין הזה. אנא שלחו אלינו הודעות בעניין למערכת הרדיו או למייל. ככל ונזהה יותר סוגיות משפטיות אזרחיות שלכם, אזרחים עצמאיים, בהם נוכל לעזור, נשמח. לשם הדוגמה, היה לנו עסק שפנה אלינו בקושי, היות והוא עוסק בתחום היבוא, וכמעט נעצרה לו הספקה לחלוטין, האם אנחנו יכולים לפעול עבורו במציאת פתרונות, ואכן התוכנית הצליחה לקשר בינו לבין הגורם שעזר לו. אז חלק מהפתרונות אולי באמת יינתנו בשידור, חלקם יינתנו מאחורי הקלעים, אבל נשמח מאוד לסייע לכם, עם סיום התוכנית יועלו כאן הפרטים עליהם תוכלו לפנות. אנחנו ברשותכם נעבור לעניין הבא, והוא סוגיית חוק עונש מוות למחבלים. הוועדה לביטחון לאומי בראשותו של חבר הכנסת צביקה פוגל התכנסה היום בבוקר לדיון בחוק עונש מוות למחבלים שהוגש על ידי סיעת עוצמה יהודית. ארגון זכויות האדם בצלמו הוא זה שהגיש את המכתב לוועדה בדרישה לקדם את החוק. בפתח הדיונים היום קראו נציגי משפחות החטופים לדחות את הדיון בשל החשש כי החוק עלול לפגוע בחטופים בעזה. נמצא איתנו כעת שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, שלום לך. היי,
צהריים טובים.
שלום וברכה, עוברים שלום עליכם וברכה. ימים עמוסים, מספיק לראות את החדשות מהשעות האחרונות כדי להבין עד כמה. מה אתה אומר על כל הטענות הנשמעות כי מדובר בדיון מיותר, יש אמרו פופוליסטי ומזיק, אני לא רוצה להישמע כמגזים, אבל כך אומרים.
לצערי הם טועים ובגדול, ואני גם הסברתי את זה בדיון שהיה אחר כך, שהיה פחות מתלהם, אמרתי את זה וחבל שהם לא מבינים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. חמאס כרגע הוא יש לו יתרון עלינו, צריך להגיד את האמת, נכשלנו, מדינת ישראל נכשלה, הצבא כשל, אנחנו כולנו כשלנו, היה יש לנו תפקיד, ומדינה יש תפקיד להגן על אזרחי, היא נכשלה, הם נרצחו, הם נטבחו, הם נפגעו, הם נחטפו, אוקיי? כרגע התפקיד שלנו זה להחזיר אותם, אוקיי? זה תפקיד של המדינה אגב, זה חובה של המדינה. וכאן צריך לשים לב, אנחנו מול אויב, מול יריב, והוא גם אויב, אבל הוא גם יריב, אוקיי? כלל ראשון במסע ומתן מול יריב, אתה חייב שיהיה כמה שיותר מנופי לחץ על היריב, אוקיי? כרגע לחמאס לא בוער לו שום דבר, הוא מבחינתו יושב, והסינואר יושב בבונקר שלו, עם כל החברים שלו שהם בבונקרים, לא בוער להם, אני מזכיר שאת גילת שלט הם החזירו אחרי 5 שנים, אוקיי? מי ששכח. אוקיי? לא בוער להם כלום. אנחנו צריכים שיהיה לנו מנופי לחץ עליהם. אחד המנופים זה עונש מוות למחבלים. למה זה מנוף? זה נורא נורא פשוט לכל מי שקצת מבין למסע ומתן. כרגע, אם יש מחבל שיש עליו גזר דין מוות, יש אינטרס למשפחה שלו, לחברים שלו, לכל הקרים שלו, להפעיל לחץ, כדי שישחררו אותו. זה קורה בכל העולם. זה קרה גם, אגב, מי שלא זוכר את זה בקום המחתרות שבעצם היו עושים, הבריטים היו תופסים, בעצם תולים, עולים, מעלים לגרדום יהודים, ומה שעשו לו המחתרות, חטפו קצינים בריטים, ואימו עליהם, אם תארגו את הלוחמים שלנו, נהרוג את שלכם, וכמעט בכל המקרים, אותם יהודים קיבלו חנינה,
אוקיי, יודע,
זאת אומרת, זה עובד.
אתה יודע, אבל מה יאמרו לך מיד המתנגדים, או אפילו אלה שמסתפקים? אתה מדבר על דוגמאות של עמים חפצי חיים, ופה אנחנו מדברים על אנשים שמבחינתם המוות הוא, איך נקרא לזה, השלב הבא והרצוי, אתה מספיק לראות את ההתנהגות שלהם באירוע הנורא האחרון, הם חפצי מוות, הם לא חפצי חיים, בעצם אתה עושה להם
זה
טובה.
לא, זה לא נכון בכלל, אוקיי? הם מחבלים בכל, הם חפצי חיים, ונהנים מהאוכל, וכל פעם שרק מורידים להם טיפה מתנאים, הם עושים שביטות, ויותר מזה, המון המון המחבלים נכנעו בקרבות האלה, והרימו ידיים, ולא לחינם, מרואן ברגותי, מי שזוכר אותו, מניק התנזים יצא עם ידיים מורמות, אוקיי? ויחיא סינואר לא רוצה למות, יש הרבה מאוד מחבלים שלא רוצים למות, ויש הרבה מאוד הורים שלא רוצים שבאמת הילדים שלהם ימודו. זה שהאמא בוכה אחרי כל פיגוע, ואומרת, אני שמחה שהבן שלי שהיד, כי כך אומרים לה להגיד, וגם היא מבינה שזה משחק. לא כולם רוצים למות, הרבה מפחדים למות, יהיה לחץ. כרגע אין שום לחץ. החוק הזה מלבד שהוא מוסרי, הוא ייתן לישראל את הכוח להשתמש כמנוף לחץ מול החמאס, לזרז אותו לעסקה, אוקיי? ואין שום סיבה בעולם שבגלל זה הם יהרגו אותנו, בדיוק ההפך, אוקיי? הם לא ירצו שיהרגו להם את היקירים, ולכן הם יחתרו להגיע לעסקה. ולכן זה דבר מלבד שהוא מוסרי וערכי, מעין כמוהו, אני בכלל מדבר בקטע של המסע ומתן, כרגע הוא המנוף הכי גדול שיש על החמאס.
אתה אומר, אפילו בשלב המיידי, עצם הדיבור על החוק הזה הוא עוד מנוף לחץ על החמאס.
ברור, החמאס צריך להבין את זה. החמאס מסתכל על ישראל, כמו שהנאום המפורסם של נסראללה, קורא הכביש, הוא רואה את התנאים המעולים שיש למחבלים בכלא, צריך להבין את זה, אנשים לא מבינים. למחבלים בכלא יש התנאים הכי טובים בעולם, מכל הבתי כלא, צריך להבין את זה, אוקיי? יש להם אוכל מצוין, תנאים, אחד מהעדויות למשל של מחבלים, של מי שנמצא מפיגוע, זה שם, שהיא הביאה למחבל סיגריות וזה, והענבים, והוא שחרר אותה. הם חיים שם בתנאים, תת-תנאים, ובכלא יש להם מקבלים אוכל, חוץ מאוכל של הכלא, צריך להבין את זה. הם מקבלים גם אוכל מהצלב האדום, אנשים לא יודעים את זה, אוקיי? אז אותו צלב האדום שמסרב בכל תוקף לבקר אצל החטופים בעזה ולא נלחם למען החטופים בעזה, דואג לאסירים בכלא ויש להם, הם מבשלים לעצמם את האוכל שהוא ברמה מאוד 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 גבוהה, יותר מאסירים פליליים בכלא. צריך להבין את האבסורד הזה, אוקיי? זה לא במימון ישראל.
כן, תסלול איתי רגע למהות החוק. בוא נדבר עליו רגע במשקפיים משפטיות, זו בכל זאת התוכנית שלנו.
כן.
על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על חוק שיאפשר מתן עונש מוות בהליכים משפטיים רגילים נקרא לזה, או בהליכי שדה בבית משפט צבאי, שזה דבר שעד כמה שאני יודע כבר קיים את האפשרות הזו היום, ויש חוששים מהדרך הזו, כולם זוכרים מצד אחד את ההוצאה להורג של בפסק דין אייכמן בזמנו, אבל היה גם כידוע את פרשת טוביאנסקי בהקמת המדינה, שבאמת נשפט במשפט שדה והתברר כטעות בסופו של דבר, ומזה חוששים רבים. אם תצליחו לחוקק חוק עונש מוות בהליך משפטי רגיל, אנחנו יודעים שזה ייקח שנים, אתה רואה בזה תועלת?
אני אענה שתי דברים. קודם כל, אני אמרתי גם, על פי חוק היום אפשר בבית משפט צבאי להעניש עונש מוות למחבלים.
נכון.
היה כבר תקדים ששופט פסק עונש מוות למחבלים, במקרה של רצח בני משפחת פוגל, שאר השופטים לא הסכימו אותו, צריך שיהיה פה אחד, אוקיי? לא מספיק קרוב אפילו פה אחד, ולכן בכל מקרה זה לא היה שמה. כרגע, לשופטים בבתי משפט צבאיים אין לגיטימציה ציבורית, משפטית, מעצית, לפסוק עונש מוות למחבלים, למרות שהם יכולים, אוקיי? שופט יכול הרבה דברים, זה שהוא יכול, זה לא באמת יכול, אוקיי? כרגע, אנחנו מדברים על החוק, נהיה לגיטימציה ציבורית. החוק הזה, גם אם הוא בסוף לא יעבור, עצם זה שמדברים עליו, אנשים תומכים בו, ויש עשרות שתמכו בו, מראה, והאחוזים גדולים מאוד בציבור תומכים בו, שיש לגיטימציה. יכול להיות מחר, שיבוא מחבל נוקבה לבית משפט צבאי, הרי הם כרגע נדודים בבתי משפט צבאיים, כל המחבלים, לא כרגע, כל המחבלים נדודים בבתי משפט צבאיים, ויגידו השופטים, הוא מואשם ברצח של 20, 30, לא יודע כמה שהוא יהיה מואשם, אנחנו פוסקים לעונש מוות, מוות, אוקיי? כחלק מהזה. עכשיו, כמובן, עונש מוות, אגב, לא מיישמים מיד. צריך להבין את זה, זה לא בדין שדה, כמו שאתה אמרת, אוקיי? בדין שדה, הכוונה היא של שלוש אנשים, שומעים אותו ויורים בו. לא, לא מיישמים אותו, יש הוגיש עליו גזר דין מוות. וכמו שאני חוזר לנושא החשוב, ומקודם, כי אנחנו באמת גם במשבר של החטופים, הוא סך הכל יגרום למנוף לחץ על החמאס, להרוג. אני בהחלט חושב שעד אנחנו לא פותרים סוגיית החטופים, לא צריך להרוג את המחבלים, אוקיי? כי אנחנו באמת בסיטואציה רגישה ומורכבת, זה האמת. אבל כמנוף לחץ, זה שיש על 30 מחבלים גזר דין מוות, זה מאוד מאוד מנוף לחץ. עכשיו, גם מבחינה המוסרית והמשפטית, שוב, גם אמרו את זה היום במשפט, יש עוד כמה כלים לפסוק עונש מוות, גם היום, כמו סיוע לאויב בשעת מלחמה, בגידה, אוקיי? אפשר לעשות את זה גם היום, שוב, מעולם זה לא יושם, חוץ ממשפט אייכמן, אבל יהיה לגיטימציה ציבורית. האם החוק הזה ספציפי יעבור בסוף או לא? לא יודע, אומרים שלא. בסדר, זה לא רלוונטי, כי הנושא הוא לא רק החוק, אלא לגיטימציה ציבורית.
שי, אני מודה לך מאוד. אנחנו נרצה לשמוע עוד זוויות לנושא, ועזרת לנו להבין איפה אנחנו עומדים. מצטרף אלינו גיל דיקמן, נציג משפחות החטופים, השתתף היום בדיוני הוועדה לביטחון לאומי, וקרא לחברי הוועדה לעצור את החקיקה ולהימנע מצעדים פופוליסטיים מיותרים. שלום גיל.
שלום, שלום לכם, ערב טוב, תודה שזמנתם אותי.
שלום לך ותודה שאתה מצטרף אלינו, אנחנו יודעים שזה זמן רגיש ביותר, ואתה נמצא בנקודה רגישה. הייתי רוצה אבל, דווקא בגלל שממש במשפטים האחרונים הגענו לנקודה הזאת, שגם כביכול אלה שמתנגדים לדעתך, רואים בזה רק כאיזשהו מנוף לחץ, ולא רוצים לרגע שהדברים יקרו כבר בשלב הנוכחי ויפגעו חס וחלילה בהליך החזרת החטופים. מה יש לך להגיד על הנקודה הזאת? האם לדעתך גם... כן.
זאת בדיוק הבעיה מבחינתי. זאת אומרת, אני חושב שאפשר להסכים שגם מי שבעד וגם מי שנגד מבין שהדבר הזה לא הולך לקרות עכשיו. אף אחד לא התכוון לקדם אותו עכשיו. אין דרך לקדם אותו עכשיו. מכל הבחינות. לא מקדמים דבר כזה בשעתים. כלומר, אז למה לעשות את זה עכשיו? אמר הדובר שלפניי, להציב את זה על סדר היום הציבורי. עכשיו שים את זה על סדר היום הציבורי, דווקא עכשיו בנקודת הזמן הזאת. הרי דווקא בנקודת הזמן הזאת, בדודה שלי שנמצאת בעזה, אשתו של בן דוד שלי שנמצא בעזה, זה מה שמסכם אותנו. אם אנחנו עכשיו נדבר וניתן לגיטימציה לזה שישראל מוציאה להורג את האסירים שלה, מה אתה חושב שהחמאס יבין מזה? חמאס יבין מזה שיש לו לגיטימציה בינלאומית להוציא להורג אנשים. עכשיו, בשבילנו אולי זה משחק, בשבילנו זה חיי אדם. כל השיח על הדבר הזה הוא שיח שרק מעורר, אתה גם צריך לחשוב רגע עלינו ועל משפחות החטופים כשהן שומעות על הגרדום, כשהן שומעות על הכיסא החשמלי, כשהן שומעות על יריעה ועל זריקה, כל הדברים האלה, על מי אנחנו חושבים לדעתך? אני חושב על בדודה שלי. חמאס דאש... אנחנו יודעים, מדובר בדאש, אתה יודע איך שימו אנשים בדאש.
אין שם שום חשיבה רציונלית, זה ודאי.
לא, זה לא רק זה, זה לא רק זה. הם ידועים בזה שהם מוציאים להורג. זה הדבר שבו הם ידועים. הסוף של הסיפור הזה ידוע. למה להכניס אותנו לנקודת ההתחלה? למה לעשות את זה? ובשם מה? הרי לא יעבור שום חוק, שום דבר לא ישתנה. כל מה שיש זה העלאה על סדר היום הציבורי. זה הדבר היחיד. וכשהוא עושה את הדבר הזה, העלאה של הדבר הזה על סדר היום הציבורי היא שום דבר מלבד לעשות קרקס פוליטי על הדם של החטופים שלנו. הדבר הזה מבחינתנו, מעבר לזה שהוא פשוט, הוא לא יאמן שאנחנו צריכים להתמודד גם עם היריזות הזאת בשעה הזאת, הוא גם משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. אני ניסיתי, בניתי אל בן גביר, ביקשתי ממנו, לא לפני המצלמות, לא בתוך הוועדה, עוד לפני הוועדה, אמרתי לו, אני מתחנן בפניך, תפסיק, תעצור, עוד אפשר לעצור את זה. בוא לא נדבר עכשיו, בוא לא נאמר את המילים מוות, בוא לא נאמר את המילים, להעלות את הרעיונות על לשוננו של להרוג אנשים שנמצאים בהחזקתנו, להרוג אסירים. הוא ניטף לי את הלכי ואמר, אני מתכוון לעשות את זה בכל זאת. אין לי, אני לא האמנתי שאני אגיע למצב כזה בכנסת ישראל, שאנשים שאמורים לעזור במציאת החטופים, לעזור בהחלטתם,
כן, שמעת אבל... כן שמעת איזשהו שינוי כיוון, כן שמעת אולי איזושהי חשיבה מחודשת, אתה יודע, לנסות לסייג את החוק באיזושהי תקופת המתנה? הבנת איזשהו משהו כזה?
אני אגיד לך שוב, אני לא מתייחס מבחינתי לחוק. השאלה האם זה חוק טוב, האם מתי צריך להתקיים, זאת שאלה שאפשר לדון בה אחרי המלחמה ואחרי שהכל נגמר, אחרי שאין יותר חטופים שנמצאים בסכנה. זה לא הזמן, וזה כמה שאמרתי לאיתמר בן גביר. זה לא הזמן. אז עכשיו הזמן הוא לנסות להחזיר את החטופים. עכשיו הזמן הוא לדאוג לחיים, לא לדאוג למוות.
תראה, אני מתאר לעצמי שמדברים איתך גורמי מקצוע. בוא נאמר ככה, אם היה גורם מודיעין מוסמך, צבאי כמובן, פונה אליך ואומר, מהיכרותנו את האויב המר הזה, היכרות של עשרות שנים, דיון בכזה חוק, מחשבה בכלל על כזה חוק, כמו שאמר הדובר הקודם לפניך, מפחידה מאוד את הצד השני. הצד השני, כמה שהוא מנסה להצטער כמי שאינו חפץ חיים, חפץ חיים, ורוצה את, נקרא לו, מחבליו העיקרים חזרה, היית מוכן לשמוע על איזשהו כיוון כזה? או שאת אומר, זה לא הזמן, נקודה.
לא, אני דיברתי עם אנשים שדיברו עם אנשים בכירים במלל, שהוא המועצה לביטחון לאומי, אלה שאחראים בדיוק על הדבר הזה, מי שאמרת, זה מה שהם אמרו, זה שאוי ואבוי, אם יהיה דיון כזה עכשיו. זה מה שהם אמרו, הם אמרו מה שאני אומר, ואני אמרתי את זה לפני שידעתי את זה.
זאת אומרת
ש... הם אומרים את זה בעצמם, אנשי המקצוע...
אנשי המקצוע נגד.
ענה גדולה, ואין משהו... כן, אנשי המקצוע נגד, הם נגד לדבר על זה עכשיו, בלי קשר לשאלה מתי לעשות את זה, עכשיו לדבר, עכשיו קודש מוות למחבלים, וזה מסכן באמת את החטופים, הרי זה דבר ידוע וברור, זה מה שאומרים אנשי המודיעין עכשיו. אני יכול להגיד לך את דעתי, האם אפשר לאיים במוות על מישהו שלא מפחד למות? אני לא בטוח.
זאת אחת השאלות באמת, כן.
כן. אז נכון, אבל אני לא עונה עליה עכשיו. זאת לא שאלה לענות עליה, זאת לא שאלה לשאול. אנחנו לא בעניין של זה עכשיו, אנחנו בעניין של חיים. אנחנו בעניין של להציל חטופים חיים. יש חטופים חיים בעזה. הם עכשיו נמצאים בסכנת חיים. ואת הסכנה הזאת אפשר למנוע. הפקירו אותם בשבעה באוקטובר, הפקירו 240 איש, הפקירו אותך גדולה בתולדות ישראל. עכשיו אסור לנו להקריב את האנשים האלה. אין שום הצדקה בעולם, בעד שום יעד ובעד שום דבר שאנחנו רוצים להציג. להקריב את האנשים היקרים האלה, בין אם היו קרובי משפחה שלי ובין אם לא. אני לא חושב שיש שום דבר שיכול להצדיק הקרבה של תינוק בן 10 חודשים למען שום מטרה אף פעם. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי להציל אותם ולהחזיר אותם הביתה עכשיו.
אנחנו מצטרפים לרגשותיך, גיל, שומעים אותם בבירור על כולך. בוא, תן לי לשאול אותך לסיום, יש איזשהו מסר שאתה רוצה לשלוח מכאן? הרי, נאמר בצורה הכי ברורה, גם החולקים עליך, הם לא חולקים, אלא רק בדיון הזה, מקווים את אותם תקוות כמוך, מתפללים לאותה תוצאה כמוך. בוא, תעביר את המסר שתרצה להעביר.
אני חייב להגיד, וזה מה שהיה כל כך כאב לי בדיון היום, אני חושב שיש קונצנזוס גדול מאוד במדינת ישראל ובעם ישראל, קונצנזוס שלא היה כמוהו. קונצנזוס שלא בא לידי ביטוי במה שראינו היום. יש תמיכה אדירה של באמת מיליוני אנשים שאומרים הדבר החשוב יותר זה להציל את החיים, כי הם מבינים שאם אנחנו לא נדאג לחיים במדינת ישראל, אז אין מדינה. זאת המשמעות של מדינה. ושאם הדבר, כמו שדבר זה קרה לבת דודה שלי, הוא יכול לקרות לבן דודה, או לבת דודה, או לאחות, או לאמא, של כל מאזין ומאזינה ששומעים אותנו. ואני רוצה להגיד לכל מי ששומע ושומע אותנו, אנחנו רוצים לראות אתכם איתנו. לא מדובר פה בנושא פוליטי, זה לא בעד או נגד עונש מוות למחבלים, זה לא בעד או נגד שום דבר, דבר אחד, חיים. זה הדבר שאנחנו מקדמים, זה הדבר שאנחנו רוצים לראות. זה הניצחון הגדול, ולכן אנחנו רוצים לראות אתכם איתנו. יהיו שם אנשים שלא מסכימים איתי, ויהיו שם אנשים שלא מסכימים איתכם, אבל זה מה שקורה כשיש כל כך הרבה אנשים ביחד, ואני מאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה בגלל שהתמיכה כל כך גדולה. אני קורא לכם, תבואו, תתמכו בנו ובהצהרות שלנו, אנחנו רוצים לראות אתכם שם, יחד אנחנו יכולים להחזיר אותם הביתה.
תודה רבה לך על הדברים, גיל. שיהיו לכולנו בשורות טובות ותהיו חזקים.
תודה רבה, ושנראה אותם בבית בקרוב.
אמן. נמצא איתנו עורך דין עידן אבואב, מרצה למשפט ואקטואליה. שלום לך, אדוני.
שלום וברכה, ערב טוב.
סליחה להמתנה, כמו ששמעת, היו פה דברים, שלום, מרגשים עד מאוד. בוא תנסה לגעת במקום המשפטי, הטהור של הדברים, כי האמוציות הן טבעיות והן מתבקשות מעצמן. עורך דין אבואב? עורך דין אבואב כנראה ירד לנו מהקו, אנחנו כבר ננסה לחדש איתו את הקשר. הייתי רוצה, נקרא לזה לסיום, או אולי לקראת התוכנית הבאה, עלתה לנו כאן בהפקה איזושהי נקודה אולי להתחיל לדבר בתוכניות שלנו באופן קבוע, על נקודה משפטית בפרשה. גם היינו שמחים לשמוע אתכם המאזינים ולקבל מכם דעות לקראת התוכניות הבאות. בסופו של דבר זו תוכנית חדשה שמטרתה לגוון את נושא השיחה ואת נושא ההזנה שלכם. וברשותכם ניגע באיזושהי נקודה משפטית בפרשת השבוע הקרובה, פרשת ויצא. יש בה הרבה הרבה נקודות משפטיות, מן הסתם אפשר לעסוק בהן בתוכנית שלמה נוספת. הנקודה שעליה רציתי לדבר היא החוזה שבין יעקב ולבן. נאמר בדקה אחת איזשהו רעיון תורני משפטי ששמעתי. לבן אומר ליעקב, לא יעשה כן במקומותינו, בהמשך לרמאות שלו שהוא נתן לו את ביתו במקום רחל. יש שאומרים שבגלל שהחוזה נחתם ביניהם בעל פה, יכול היה להגיד לו דבר כזה. יש שאומרו שלא. שמעתי דבר שאומרים כך, לא יעשה כן במקומותינו, כל אחד והמקום שלו. כשאדם נקשר בהסכם, בין אם בכתב בין בעל פה, על פי דיני תורה כמובן, אבל גם אם לא, עליו לדעת מי עומד מהצד השני, ובהתאם לזה תוקף החוזה. לסיום, שוב נעלה את עורך דין אבואב שכן חזר אלינו לקו. שלום לך, אדוני.
ערב טוב.
אז ברשותך, אמנם עצרנו לאיזושהי דקה, אבל אני אחזיר אותך לדברים ששמענו בסוגיית חוק עונש מוות למחבלים, שמעת אותם. הייתי רוצה לשמוע ממך, כן, בהתנתקות מהדעות לכאן או לכאן, באמת את דעתך המשפטית, א', על סיכויי החוק ומהותו.
אני חושב שהדיון על נושא עונש מוות, מעבר לזה שהוא מיותר משפטית, כי תכף אני אציג בפניך חוקים יהודיים לעניין הזה, שקיימים, אחד מהם קיים כבר משנות ה-50, אני לא מבין את העניין הזה. אתם רוצים לתת לחמאס, שהוא אומן במסע ומתן בסחר בחיי אדם, את האפשרות לבוא ולהגיד לכם שעסקה תהיה מותנית בביטוחי החקיקה האלה? בשמה, לא הבנתי בשמה נכנסים לשם. דבר שני, אני רוצה לומר משהו לפוליטיקאים שלנו. הנשק, אחד מהנשקים הסודיים שלנו, אכן היחסים בינינו, בתוך העם, בינינו, בתוך עם ישראל, על כל שבטיו, עדותיו ודתותיו. והיה ראוי להקשיב למשפחות החטופים, גם אם הם לא צודקות תמיד. ראוי להקשיב ולכבד מאוד את עמדתן, מכיוון שבניגוד לחמאס, בעם ישראל, אנחנו מתחשבים אחד בשני. וזה אחד מהסיבות לכך שאנחנו כאן, והם עוד מעט עוד יום. אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. מבחינה יהודית, אני יכול לומר לך שזה הוצאות להורג הם לא חלק מה-DNA של עם ישראל, נקודה. אנחנו לא ארצות ברית. כך למשל את המשפט של הסנדרין, שסנדרין קיצוני היה הורג 1-7 שנים, ואז באים ואומרים לא, 1-70 שנה, ורבי עקיבא אמר, אם אני יושב בסנדרין, אני אף אחד לא מוצא להורג. אז חלק, ה-DNA שלנו הוא לא כולל הוצאות להורג מבחינה משפטית. אבל, בהינתן כל זאת, רבותיי, אני לא מבין את ההצגה הגדולה הזאת, את הפרקס שנוצר. תפתחו בבקשה את ספר החוקים, חוק בדבר מניעתו וענישתו של פושע השמדת עם, פשע השמדת עם, סליחה, אוקיי? קובע מפורשות שמי שנאשם, מורשע בפשע השמדת עם, שזה הרגת אנשים, הנמנים עם הכיבוש, זאת אומרת, עם קבוצה מסוימת, או...
אנחנו חייבים לסיים, עורך דין אבואב, כן? משפט לסיום ברשותך?
משפט לסיום. ישנו בחוק הישראלי אפשרות, ישנה אפשרות, לתת, לקבוע עונש מוות למי שנמצא אשם בפשע של השמדת עם. בעבר לכך, בתי הדין הצבאיים יכולים לקבוע עונשי מוות, יכול להיות שלא בגין עבירות של השמדת עם, כשהם נגד האנושות, אבל ייתכן...
אני מודה לך על הדברים.
אני אצור פה, אני לא אצבר את זה, האפשרות קיימת.
אנחנו נשלים את הרעיון הזה בעזרת השם בהזדמנות הקרובה, אנחנו מעוניינים לשמוע את דעתך בעניין. תודה רבה לך, אדוני. אני רוצה להודות לכם המאזינים שהייתם כאן איתנו, תוכנית עמוסה, מעניינת, ואנחנו רוצים שהיא תהיה יותר מעניינת, ואתם תעזרו לנו בזה. תשלחו לנו את דעתכם לרעיונות ולהצעות ל-03-903-9039. תודה לעוסקים במלאכה, העורכת והמפיקה מיכל יוסקוביץ', לכל הטכנאים והעוזרים, יישר כוח, נשמח לראותכם כולם בתוכנית הבאה.